אנחנו בחובת התלמידים, עמוד למד א' במהדורות חדשות, עמוד למד ג' בישנות, והרבי מפיאסצ'נה אמר לתלמיד שהוא כל כך חשוב לפני הקדוש ברוך הוא, הרי נערי ישראל השכינה לא גלתה עד שהם גלו, וכל אחד צריך לדעת שהוא חלק מקרם השם צבקות. עכשיו הוא ממשיך ואומר, לא שאנו אומרים בזה שאין חילוק בין הכשרת נער ונער, זה שאנחנו אומרים שלחי יש פוטנציאל להיות ענק, אנחנו לא מכחישים את זה שיש חילוקים. וזה דבר שגם צריך לומר לילד. לא כל ילד בנוי להיות גדול הדוב, לא כל ילד בנוי להיות הכי חכם בכיתה. נכון? כל ילד עם הכישרונות שלו, רק שאין אנו יכולים להחליט בענייני הכשרה ולומר מראש מה יהיה משפט ענק כשיגדל. שכן, זה כל אחד צריך לנסות. כי ישנם תלמידים שהכשרותיהם סגורות ונעלמות בהם, עד שלא יומן עליו שהוא יהיה גדול בישראל, הן בתורה והן בצדקת עבודה, וכשיגדל, והנה לפלא, הנה לפלא כל מכיריו, לפנינו איש גדול, אשר כולם לפני רום ערכו יקנאו, ולפני גדולתו יתבטלו, ולהפך, כמה נשמות גדולות שהיו ראויות להאיר את עיני ישראל, נעבדו על ידי שהתרשלו בעבודתם בנעוריהם. וזה יסוד מאוד 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 חשוב. קודם כל, שכל ילד יש לו כישרונות שונים, וזה מוצדק. זה החנוך לנער על פי דוקו, לא תמיד כל הילדים יכולים ללכת לאותו בית ספר. תמיד הייתי אומר במרכז, כל בית ספר הוא טוב למישהו. זה לא אומר שזה טוב לך. ושנית, שבן אדם לא יפסול. בן אדם לא יודע מאיפה יצמח הגדול. הרב ראובן פיינשטיין אמר על פי הספורנו את העיקרון הזה. כתוב... קודם כל כתוב שבנו את המשכן, ואז כתוב איך הם בנו את המשכן, ממטה למעלה. אז הרוב הראשונים לומדים שזה שכתוב שהם בנו את המשכן, פירוש הדברים זה הקדמה. בנו את המשכן, עכשיו אני אפרט לך, ואז מפורט בהמשך הפרשה איך בנו ממטה למעלה. לספורנו יש מהלך ייחודי. הוא אומר שקודם כל המשכן זה בעצם המכסה העליון. קודם פרסו את המכסה העליון. אז היו להם אנשים שם שעמדו והחזיקו את המכסה העליון, ואז התחילו לבנות מלמטה למעלה, תוך כדי שמחזיקים את התקרה העליונה. למה לבנות בצורה כזו מוזרה? אז הרב ראובן פיינשטיין אמר שזה מסמל את החינוך של הילדים. שאתה קודם פורס את האתגר הכי גבוה שכל אחד יכול להגיע. את התקרה העליונה של המשכן. אז אתה מניח את האדנים. מה זה האדנים? האדנים זה השותפות של כל עם ישראל. לכל אחד יש מחצית השקל שמופיע באדנים. זאת אומרת, כל ילד בהתחלת החינוך צריך לראות את השורה העליונה ולדעת, אני יכול להגיע עד לשם. את היסודות נתנו לכולם שווה בשווה. אני מתחיל את החינוך, כולם מתחילים בשווה. עכשיו זה תלוי בי. אני רוצה לגדול עד לשם, אני מתחיל ורואה את זה. כמו שהאדנים מתחילים ורואים את התקרה. זה היה העניין, לפרוס את התקרה לפני שאתה מתחיל לבנות מלמטה למעלה. כך הוא הסביר. אז זה עיקרון שני שהוא בעצם תמון פה. ועיקרון שלישי...
אם אומרים את זה, זה אומר ש... שהמטרה כאילו שה... לא המטרה כאילו שהיעד הוא אותו יעד לכולם. זה קצת מתנגד למה שאמרו קודם, שלא כל אחד יכול להגיע לאותו מקום.
אבל שכל אחד ינסה. אני נותן לכל אחד את אותו צ'אנס. זאת אומרת, זה שכל אחד חנוך לנער על פי דרכו, אנחנו בעמוד למד א', זה נכון, אבל הוא גם אומר, אל תפסול את עצמך מהסף. הרבה פעמים ילד אומר, אבל אני לא הכי מוצלח בכיתה, אבל אני לא מהמשפחה, אני לא, אבא שלי הוא כך וכך. אז מה? זה לא אומר, תנסה. היו גדולי ישראל שההורים שלהם לא יכלו לקרוא, לא ידעו א' ב', רבי עקיבא. נו, זה... זה נכון שאחר כך צריך לראות כל אחד לפי הכישרונות שלו, אבל שלא יפסול את עצמו על הסף. אני זוכר חלק מהבחורים הכי הכי מוכשרים במרכז. ההורים שלהם בקושי ידעו ללמוד חומש, תעזוב משנה וגמרה. אבל הם עצמם היו השפיצים של הישיבה. איך אני יודע? כי כשקיבלתי הזמנות, היינו בידידות, אז הלכתי להם לסעודת שבת, והייתי שיעור א', שיעור ב', שיעור ג'. אני זוכר פעם אחת הגעתי אחד שהורים שלו גרו בנתניה, ויהודים פשוטים ממש, בסעודה בליל שבת ביקשו ממני לומר דבר תורה. אז אמרתי דבר תורה, בסדר, אני... אחרי הסעודה הוא רמז לי שלהבא כדאי שניתן, אם בבוקר יבקשו ממני דבר תורה, שאני... הוא אמר לי, אם אתה אומר רשי על הפסוק, זה ישמח אותם. זאת אומרת, כך הוא אמר לי בעדינות. אני הייתי בשוק. אוקיי. בסדר. והנקודה השלישית זה משהו שהוא רומז פה בסוף, כמה נשמות גדולות שהיו ראויות להאיר את עיני ישראל נאבדו על ידי שהתרשלו בעבודתם מנוריהם. זה בעצם האתגר בצד השני, שיש הרבה ילדים שיש להם הרבה כישרון, ויש להם הרבה יכולות, והם לא מנצלים את זה. דווקא ילדים שמאוד משעמם להם וקל להם והכל נראה מצחיק, הם אלה שיכולים להיות ענקים, וצריך לתת להם את התחושה שהם יכולים להגיע, ואת הכלים להגיע, ואת ההבנה שזו אחריות שלהם להגיע. הרב משה פיינשטיין סיפר שבדור שלו, כשהוא היה בגיל 18-19-20, כל הבחורים היו כותבים איזשהו חיבור עם חידושי תורה, שהיו מציגים אותו לקראת החתונה, וכל מי הוא מתפעלים, איזה גאונות, איזה גדלות, ואז לא שמעו מהם אחר כך. זאת אומרת, רק אחרי הם מתחתנים ונעלמים מהשטח. והוא לא הספיק לכתוב משהו... כשהוא היה בגיל 18-19-20, התחתן, הרב משה פיינשטיין. הוא אמר שלדעתו, הסיבה שהוא המשיך ללמוד זה כי הוא אף פעם לא הצליח. אף פעם לא היה לו את הנקודה הזו ש, הצלחתי, כתבתי חיבור, כולם התפעלו. הוא המשיך. והוא העיד על עצמו, והרבה העידו עליו, שבישיבה הוא לא היה נחשב הכי מבריק. זאת אומרת, היו מסביבו אחרים שהיו להם כוחות ויכולות יותר גדולים, אבל לפעמים, זה שיש לבן אדם יכולת, זה דווקא חולשה. זאת אומרת, זה, הכל הולך בקלות, אז זה מאוד קשה לחזור ולהשקיע ולגדול. זה קל, הבנתי את זה, תוך שנייה. זה אתגר מאוד קשה, אבל בן אדם צריך להבין שזה אתגר. זאת אומרת, גם את המסר הזה צריך להעביר לו. א', אם אתה מאלה שצריכים לעבוד קשה, אז זה לא אומר כלום. אתה עדיין דווקא בגלל זה יכול להיות מהגדולים. ואם אתה מאלה שזה בא לך בקלות, אז תדע שזה אתגר, זה שזה בא בקלות. ואם תשתמש בזה, אז אתה תהיה גדול בישראל. זה היה רבי עקיבא איגר. רבי עקיבא איגר היה, לא כל הגדולים יהיו כמו. היו הרבה גדולים שעבדו מאוד קשה להגיע לשם. רבי עקיבא איגר היה גאון. הוא בגיל כבר 15, 16, 17 היה מהגדולים באירופה, והוא השתמש ביכולות האלה להמשיך לצמוח ולהיות הענק שהוא היה. היה לו המון ענווה, אבל זה, אני אומר, זה אחד בכמה דורות, שהוא גם כישרוני במיוחד וגם עובד קשה. הרבה מהאנשים... הם לאו דווקא כישורים, הם רק עבדו קשה. ומתוך זה הם נהיו גדולי ישראל.
השאלה בשני המרכיבים האלה, איך עושים את זה?
זה מאוד קשה. אבל חלק מזה זה גם כשאני נותן לילד את האחריות בחינוך, בשורה התחתונה הרי הוא צריך לדרבן את עצמו. אני יכול לתת לו כל מיני צ'ופרים מסביב ולעבוד איתו, אבל הוא צריך להבין שהקדוש ברוך הוא חנן אותו. יש לו יכולות. עכשיו זה האתגר שלו, אם לאחרים יש אתגר. שזה שהם לא מבינים את החומר, האתגר שלו זה לנצל את ההבנה המהירה שלו ובאמת לגדול.
השאלה אולי יש ילד שלא מבין את זה, כלומר הוא לא מבין למה השני לא מבין, כלומר למה הוא מבין כל כך מהר והשני לא מבין, אז בסדר, הוא לא כל כך מתחמק, איך נותנים לו להבין שהוא כזה והוא צריך לעבוד את עצמו.
הוא צריך לנצל את זה, ואתה חושב ש... שיחה גלויה לא עובדת? תראה, אתה רואה שהולך לך בקלות, אתה רואה קדוש ברוך הוא נתן לך ברכה, וצריך לשקול איך לנצל את הברכה הזו, להשתמש בה לטובה. היו כאלה שנהיו רופאים מבריקים. היה לי חבר, עליו השלום, שהוא בגיל 22, נראה לי כבר היו לו שלושה תוארים ברפואה. ממש גאון, בגיל איזה 14-15 נכנס לאוניברסיטה, גאון, 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 ממש... אני חושב שכאילו אולי כן יש דרך לספר לילד על אחרים שהיה להם את הכישרונות, זה ברכה, אבל זה ברכה שמאוד בקלות מאבדים אותה. הרבה אנשים היה להם את הפוטנציאל, והפך רוב אנשים, לא הרבה, רוב אנשים שהם מכוננים בסוף לא עושים הרבה מזה. זה אתגר לגמרי אחר. יש לי חבר שהוא היה מנוער הגבוהות. עד שהוא עשה דבר אחד יותר מדי וישב בכלא. כשהוא ישב בכלא הוא נהיה תמיד חכם ענק. לא היה לו מה לעשות. והוא באמת מבריק, מבריק. אני, כשהוא היה ילד, אז פעם בצחוק, ישבתי ללמוד איתו, ואני לקחתי גמרא שאני למדתי כבר, והוא עוד לא למד. קראתי את הגמרא במהירות הכי גבוהה שיכולתי להוציא את המינים מהפה, ואת הרשי ואת התוספות. במהירות שאני כבר לא יכולתי לעקוב. ואני מסיים את העמוד, והוא מנענע בראש, כן? הבין את הכל. זאת אומרת, בסדר, יש אנשים, אבל הנה חינם, אני אומר, גם הוא, עד שהחיים לא הכריחו אותו, הוא הסתובב בגבוהות, היה רואה צון. בן אדם מבריק, בשנה וחצי שהוא היה בכלא, סיים את השס, אני לא יודע כמה פעמים. וסיים טוב, זאת אומרת, אחר כך, כשדברתי איתו לימוד, זה לא, הוא לא רק קרה. סיים טוב, למד באמת טוב. זה באמת, זה אתגר מאוד 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 קשה, אבל אני חושב שכמה שיותר עוזרים לילד להכיר בזה, זה לא יכול להיות נושא שחוזרים עליו אלף פעמים. אבל בשיחה רצינית אמיתית, אפשר, אני חושב, כן להעביר, אולי צריך לבחון את הגיל שילד יכול כבר לשמוע את זה, אבל כן אפשר להעביר לילד. הקדוש ברוך הוא נתן לך כלים וברכות, ואתה צריך לשקול שיש לך אחריות ומה לעשות עם זה. צריך לשקול באיזה גיל ובאיזה שיחה. זה, אבל זה שיחה שבאמת יכולה בסוף לכוון לילד את החיים. זאת אומרת, בצורה חיובית. וזה אולי חלק מהמהלך הגדול של כל הספר, שהאחריות של החינוך בשורה התחתונה היא עליו. אז זה... טוב, זה, בשביל זה צריך הרבה שיקול דעת.
צריך לדעת איזה כלים גם לתת לו. במיוחד כאילו כשזה מדובר הילד, כאילו,
מחונן,
קטן, מה זה אומר כאילו לתת לו את הכלים האלה של להשתמש בכישורים האלה? איזה כלים לתת לו?
אני חושב שפה הסוגיה היא סוגיה של העשרה. זאת אומרת, היה לי בחור כזה כשלימדתי כיתה ח', היה בחור ממש שאל שאלות על רמה של ישיבה גבוהה, והיו לי שניים כאלה באותה כיתה. עכשיו, אחד, יכולתי לתת לו אתגרים. שאר הכיתה עבדה בגמרא, להבין את המילים, אתה תעבוד עכשיו להכין תוספות. הרבה פעמים אפשר לעבוד עם המערכת ועם הילד, לתת לו אתגרים. עכשיו, זה יכול להיות אתגרים בתוך מערכת החינוך. הילד מאוד שמח כשיש לו אתגר. זאת אומרת, הילד שמח ללמוד. לפעמים הוא אומר, למה אני צריך לעשות יותר? אתה לא צריך לעשות יותר. הם יקבלו 100, אתה תקבל 110. ניתן לך את היכולת להרגיש שהשגת יותר, או תהיה תקבל משהו מעבר. וזה, כל ילד צריך למצוא לו את האפיק. יש ילדים שאוהבים ללמוד בעל פה, אז שילמד תרי"ג מצוות בעל פה. יש ילדים שאוהבים ללמוד משניות. לי היה ביסודי, היו לי ילדים באותו בית ספר, שלמדו את כל ש"ס משניות בעל פה, ביסודי. כל הש"ס בעל פה. אני לא יודע איך עושים כזה דבר, אבל הם עשו את זה. זאת אומרת, כל ילד והכישרונות והכוחות שלו, יש ילדים שאוהבים לקרוא בתורה. אז אפשר לתת לו אחריות ללמוד בעל פה. קריאת התורה. יש ילדים שאוהבים ללמד, יש ילדים שאוהבים את הטבע. אני אומר, זה חלק ממה שצריך לגלות, מה מתאים לילד הזה. יכול להיות לתת לו לחוש מדרשים, יכול להיות לתת לו לחוש ספרי הלכה. צריך לעזור לו, אבל להתפתח נורמלי. כן, אז צריך לחשוב איפה אפשר לתת לו עוד אפיקים. זאת אומרת,
אחרי 5 דקות הוא בונה, יאללה, עובר לה... שקופים, גם כאילו, הרבה פעמים לחת חברתי נגדו, כאילו, אומר, כן, איזה חנון, אתה עושה את כל העבודות האלה בנושא הזה.
אפשר לתת לו גם כן ללמוד איך לפרק אופנוע. הרב פסן זצ"ל את הילדים שלו לימד להיות מכניים גם כן. זאת אומרת, זה היה רמת הגאונות שלו, אני לא יודע איך הוא הכיל כל כך בידע. בין במדעים ובין בתורה ובין במתמטיקה ופיזיקה ולוגיקה. זאת אומרת, הוא בכל התחומים האלה, חלק מהם הוא חיבר ספרים, כאילו, הוא חיבר ספר גם במתמטיקה וגם בלוגיקה, וגם, וחלק מהם הוא לימד את הילדים שלו. זאת אומרת, כשהילדים היו משחקים, היו מלמד אותם איך לתקן רכב ואיך לתקן את האופנוע שלהם. אז אני לא יודע איפה הוא מצא את הזמן ואת הידע, אבל אני מסכים שלפעמים צריך למצוא את הכיוון שעניין את הילד. אני מנסה בכל טיול עם הילדים לפתח כיוון אחר. אז טיול אחד אנחנו לוקחים זכוכית מגדלת וחוקרים הרבה דברים, גם מהזכוכית וגם מהשריפה בזכוכית. טיול אחר אנחנו לוקחים את הספר על החיות והיונקים ומנסים לראות מה אנחנו מגלים. טיול שלישי זה ספר על צמחייה ולראות, יש את הספרים האלה, אתה מכיר, מהוצאת כתר. אז כל טיול לפתח משהו אחר. יש שנה שאנחנו יושבים על מלאכות שבת, ומדברים על איך היו עושים ואיך ההשלכות היום. יש שנה שישבנו על איך עושים ציצית. אז אני אומר שנה, כי זה לא כל שבת, זה בסעודות ספציפיות שבת, אבל אז אני אומר, יש הרבה כיוונים שמתלווים לתורה או למדע, וזה לא צריך להיות חנון. זאת אומרת, יש...
כן, לא, אני בגלל בשנה...
כן, אז אני אומר, אבל אפשר לפתח גם כיוונים אחרים. עצם זה שהוא חושב, ואם אפשר גם לתת לו כיוון שזה קשור לתורה, הנה מה טוב, אבל זה לא רק זה. מה?
איך עושים עם ילד שהוא כמו הילד השני שהבאנו, שהוא תמיד מרגיש שהוא לא טוב, הוא לא מספיק, הוא לא... כלומר, יש לו חולשה...
אני חושב שילד שמרגיש שהוא לא טוב ולא מספיק, אז צריך לעבוד מכמה כיוונים. קודם כל, המחמאות הלא ישירות, אני חושב, יפעלו יותר מאשר הישירות, כי בישירות ילד יחשוש, נו, אתה אבא שלי, הוא יותר יתפעל אם תוך כדי שאתה מדבר עם ההורים שלך או האחים שלך או משהו, תספר משהו עליו, מאשר אם אתה הולך ואומר לא את זה. זאת אומרת, המחמאה בעקיפין. דבר שני, צריך לבדוק אם יש דמות שגורמת את זה. זאת אומרת, לפעמים יש דמות אחת שנותן לילד את התחושה הזו. זה יכול להיות מורה, זה יכול להיות הורה, זה יכול להיות בן דוד, זה יכול להיות מישהו בכיתה. וצריך לדעת אם צריך לנטרל דמות אחת שנותנת לו את התחושה הזו. וטוב לעבוד גם כן, אם רק אפשר, עם המערכת החינוכית. זאת אומרת, אם אתה בא למורה ואומר, תראה, הוא צריך חיזוק. איך אנחנו, בוא נעבוד יחד. איך אני ואתה יכולים לעזור לו לבנות את הדמות העצמית. כי בעצם הדבר הזה הוא היסוד של כל השאר הבנייה. כשילד יכול להאמין בעצמו, אז הוא יכול לעשות את הכל. כשילד לא מאמין בעצמו, אז בעצם כל דבר קשה לו, או יותר קשה לו. ואז אני חושב שצריך לנסות לתת לילד הצלחות. זאת אומרת, לראות בעצמו, לחוות את ההצלחות. וכדאי שההצלחות ייתנו לו את ההקרנה החיובית בעצמם, לא ההורה. ההורה כללית, כשאתה כבר מגיע לגיל כזה, של 8, 9, 10, 11, 12, ההורה כבר יורד לאש יותר נמוכה. וזה עדיף שהוא ישמע את זה מכיוונים אחרים, יראה את ההצלחות. ואז חשוב למצוא את הדרכים שהוא יראה את ההצלחות, ולאט לאט להראות לו השלכות מסביב. יש לנו, הוא כבר בוגר מכון ניר, אבל הוא בחור שכל הזמן, הוא עדיין רווק, אבל בכל דייט הוא אומר לבחורות, כמה שהוא לא יודע ללמוד טוב, וכמה שהוא, וזה אמת. יש לו, הוא חלש מבחינה מסוימת. אבל, יש לו לב מדהים, יש לו חוכמת חיים ופיקחות יוצא דופן, והוא בן אדם שיש לו הישגים מדהימים, ממש חצה את ארצות הברית כדי ללמוד תורה. היה עם הורים שהיו מסורתיים בקליפורניה, בגיל 17 או 16, סיים את כל ההתחייבויות של התיכון, הלך לקצה השני של ארצות הברית, והתחיל לעבוד שם בבורסה בעבודה פשוטה, כדי שבערבים הוא יוכל ללכת לישיבת מיר בארצות הברית ללמוד. בן אדם מדהים, עם הישגים מדהימים. אז אין לו כישרון בלימוד גמרא. בסדר, אז מה? יש לו הרבה כישרונות אחרים שלאחרים אין. אבל עד שהגענו למצב שהוא רואה שיש לו כישרונות, זה לקח המון זמן. אבל איך הגענו לזה? קודם נתן לו ללמוד שחיטה. אז הוא למד שחיטה והוציא תעודת שוחט. אז הוא ראה, אני יכול. אז הוא הוציא תעודה שנייה, אז תעודה שלישית. אז הוא יאמר לך שבאמת אחרים השיגו את זה יותר בקלות ממנו. אבל היום, כשהוא הולך לדייט, הוא כבר רואה את עצמו אחרת. כי הישג אחד נתן לו את היכולת ללך לשני. וכל אחד היה הישגים שבאמת הוא עבד עליהם, עבדו איתו, ואז הוא ראה, היי, הצלחתי. וזה, אני חושב שצריך לבנות כמו לגו. אתה בונה חתיכות קטנות, ואז אתה יכול להרחיב כל פעם מעל. אבל זה, הילד לדעתי צריך לראות את הפידבק מעצמו, מההצלחות. זה קשה מאוד שזה יהיה בריא וזה יבוא מההורה. ההורה יכול לטפטף, אבל זה רוב ילדים באיזשהו מקום לא מאמינים מזה. זאת אומרת, אבא אומר, אמא אומרת. זה חשוב לשמוע את זה. אבל אני אומר, ברגע שהגעת על מצב שהוא כבר לא מאמין בעצמו, אני חושב שזה הרבה יותר ההצלחות מאשר ההורה שיקרינו לו את זה. ואני ניסיתי לעשות את זה בדברים גם חברתיים. היה ילד נכה שלא לא האמין בעצמו, וניסיתי לסדר שהוא יהיה אחרי על איסוף אוכל לשבת לעניים. ואז אני יכול להעביר את המילה מאחורה לאחראי, לשבח אותו, לומר לו תודה רבה, לכתוב בעלון שלם פעם בחודש, יש כוח. אז כהורה, זה לא ילד שלי, אבל זה כגוף חינוכי, אתה יכול מבחוץ לעזור לגרום שהוא ישמע את הפידבק החיובי. לפעמים אחד מהדברים שהכי בונים ילד זה ללמד ילד אחר. אם אתה יכול לתת לו את האחריות הזו, ואז הוא רואה, ואז הוא יכול לשמוע פידבק חיובי מההורים של הילד האחר. וזה יכול להיות אפילו ללמד אותו א' ב'. לתת אחריות, והאחריות שהוא יצליח, שהוא יעמוד בה. לא אחריות בתוך הבית, ביקשתי ממך אלף פעמים לסדר את חדר ולא סידרת. כאילו זה, בתוך הבית זה יותר קשה. מחוץ לבית, אחריות מאוד יכולה לבנות. וזה לפעמים דורש עבודה עם המערכת החינוכית, שאפשר לדבר עם המורים, שהם יזמו לתת לו כאלה דברים. לפעמים זה יכול להיות אפילו, יש תלמיד חדש בכיתה, שהוא יהיה זה שיעזור לו להיות חלק מזה, ואחר כך המורה בא ואומר, כל הכבוד, איך עזרת לו, וזה מאוד משמעותי. הדברים הקטנים האלה, מאוד מאוד משמעותיים לילד, שהוא פתאום ראה, היי, אני מוצלח. וגם אתה בן יקיר, אם כי התרשלותם תתרשל ואת כישרונותיך אשר עצורים בך, מבלי אשר תרגיש אותם, חס ושלום תאבד, וזו נקודה חשובה, שהילד לא יודע איזה כישרונות תמונים בו, כישרונותיך אשר עצורים בך מבלי אשר תרגיש אותם, לא נער בלבד שיחת רק אפשר גאון ישראל וצדיק בעל מדרגה, חס ושלום איבדת. ולא לך לבד הרי אותה רק גם בעם ישראל כולו, אף לקדוש ישראל פגעת. ועל דבר זה השכינה מקוננת ומייללת למור. ספדו שמיים ומלאכיכם, אף הארץ ומלואה לי מר יבקיון, עולם לי בראתי ולשכון בתוכה קיוויתי, גדולי ישראל ועבדי הצדיקים, את שכינתי בו ימשיכו, ואת גדלות שמי בתוכו יקדישו, את דברי לכולם ישמיעו, ולעבודתי את כולם יסגלו וישבדו, והנה בא האלם הזה. זאת אומרת, כל הצדיקים יש להם תפקיד, שהקדוש ברוך הוא יהיה חלק מהעולם הזה, ובא הילד הזה, וצדיק וגדול, אשר אליו חיכיתי, ממנו איבד, הקדוש ברוך הוא אומר, היו לי ציפיות ממנו, והוא נתן את זה ללך לאיבוד, ועבד, אשר את כבודי יקדיש, וישכון מאיתי ביטל, הוא ביטל ממני, שיהיה לי כזה עבד, רגל מרגלי כיסא כבודי, אשר בארץ נגדע, וחלק שכינתי מן עולם נגרש. הקדוש ברוך הוא יש לו ציפיות, ותדע שהוא הוא מאוד מאוד יתאכזב אם לא תעמוד בציפיות. וזה גם כן, זה נקודה שהחינוך של היום קצת מרופף עליה, כאילו כל הזמן רק תחושות טובות. לא, לפעמים ילד צריך לדעת, אם לא תעמוד בזה, זה יצער. אני, שימו לב, נזהרתי מלהשתמש במילה מאכזב, כי זה מילה מאוד חזקה, צריך לשקול מתי להשתמש בה. אבל זה גם נכון שילד ידע שזה מצער, כן, ציפיתי שתעשה כך, ולא. רציתי, סיכמנו. לפעמים ילד גם צריך לשמוע את הצד הנגדי. כן, יש תחושות לא טובות, וזה נובע מכך שלא עמדת במה שהיית צריך לעמוד.
אבל פה הוא אומר שהוא בכלל לא מרגיש מהכישרון שלו. אפשר לצפות ממשהו שהוא לא יודע שזה קיים.
שינסה, זה בדיוק הנקודה שהוא אמר בהתחלה. אתה צריך לנסות. זה שהיום אתה לא רואה בעצמך משהו מיוחד, אתה לא יכול לדעת. תנסה, תנסה ותשקיע ותופתע. והאמת שזה באמת ככה. והמון תחומים, בן אדם לא חולם איזה כישרונות הוא יש בתוכו. טוב.